שלום עליכם. והנה עם אדוני אלינו עלינו, מעשה ידינו כונה עלינו, מעשה ידינו כוננו, בעזרת השם שהשיעור שנמסור בעזרת השם יהיה לרפואה שלמה לרב דוב, שברוך השם יצא מבית החולים, אבל זקוק לחיזוק. רב דוב בן חיה וחיים, בעזרת השם, להצלחת החיילים, לתעצומות נפש לכל המקבלי ההחלטות למיניהם. ברשות הלומדים למעלה והלומדים למטה, ברשות כל בית ישראל בעזרת השם. טוב. אז ראשית, לגבי הרב דוב, ולהבדיל כן, ולהבדיל לעילוי נשמתו של הרב מנחם בן יעקב, חכם בנימין, יש מצב שאתה משתיק אותם קצת למעלה? סליחה. זה אהרון. ברשות רבי אהרון, ברשות כל הקהל הקדוש. טוב. אז זה עניין אחד שבעזרת השם אנחנו שולחים מכאן תעצומות נפש לרב דוב, ולהבדיל לעילוי נפשו, לעילוי נשמתו של הרב מנחם בן יעקב. ואנחנו גם נמצאים בפתיחת השובבים. שובבים אלו הפרשיות שפותחות את ספר שמות, אנחנו הופכים לעם. בשנה רגילה זה שובבים, שמות, וערה, בו בשלח, יתרו משפטים. בשנה שהיא שנה מעוברת, זה שובבים תת, כן? מצטרפות גם פרשיות תרומה ותצווה. בפרשיות הללו, בעצם עם ישראל בונה את עצמו, וזה זמן מיוחד לבניית ותיקון מידת היסוד, מידת הברית של הבן אדם. הברית זה לא רק ברית המילה, אלא כל ברית, כמו שהרב קוק מסביר במידות הראייה, כל ברית שאני קוראת עם עצמי, כל אידיאל שאני רוצה לדבוק בו. אז זה זמן שמסוגל לעשות שינוי. מישהו פה רוצה לעשות שינוי? מישהו רוצה להתחתן? אז זה הזמן. זה הזמן. שובבים, תת, זה הזמן לעשות שינוי, זה הזמן להתחתן בעזרת השם. שים את זה על הבימה, ואז מי שירצה ייקח. תודה רבה. אז רק איזה מילה על השובבים, עוד בעזרת השם נרחיב בעניין, אבל זה לא הנושא שלנו להיום. הנושא שלנו היום זה כמו שראיתם, פרשת שמות, השחיין האידיאלי כנגד הזרם, כך קראתי לזה, הלא הוא משה. אבל איזה דיבור קצר על השובבים תת. אתם יודעים שבעצם גם הברית, במובן הרחב שלו, זה כל יציאה מן הסדר של כוח שיש לנו. אם אני לוקח כוח מסוים ואני גודר אותו, אני מתוקן בבריתי בעזרת השם, כל הכוחות שיש לנו. גם הברית, זה נושא היותר בולט כפשוטו, אבל זה בעצם כל דבר שאני קובע לעצמי בחיים, אידיאל, סייגים, קווים אדומים, קווים שאני רוצה באמת, בעצם, בעזרת השם, לדבוק בהם, כל יציאה מנהם היא בעצם סוג של פגם ברית, כך מסביר הרב קוק במידות הראייה. אז אנחנו נמצאים בתהליך שבו הקדוש ברוך הוא מוציא גוי מקרב גוי, מוציא את עם ישראל הקדוש, והטהור מתוך עם ישראל, מתוך מצרים, שהם שטופי זימה והם מלאי חולאים, מוציא גוי מקרב גוי. אנחנו נמצאים בתוך כור היתוך, השיגים נעלמים, ואז עם ישראל בעזרת השם יוצא בטהרתו מתוך מצרים, והולך ובונה את עצמו. כמו שעם ישראל בתקופה הזאת בנה את עצמו, יש פה גם בנייה של הכלל וגם בנייה של הפרט, על גבי זה, מתוך העיקרון של מעשה אבות, סימן לבנים, אז בוודאי שמעשה עם שלם זה סימן לנו, לבנים של עם ישראל, שזה זמן שהוא מסוגל, זמן של תהליכיות, זמן של סתגלנות והסתגלות ושינוי, שבעצם עם ישראל עובר מפרטים בספר בראשית, האבות הקדושים, לעם, שהוא עם שחי את תהילתו של הקדוש ברוך הוא ומספר את תהילתו בספר שמות. בסדר? אז אנחנו רואים שוב, הפרשיות הללו, פרשיות השובבים תת, אלו פרשיות של התקדמות, של השתדרגות, של תיקון, שבעצם עם ישראל מסוגל עכשיו ללכת ולהתעלות מחיל אל חיל, כי אז כן אתה. בסדר? אז זאת השם שיהיה לנו בהצלחה. טוב. כדרכנו בקודש, אנחנו קודם כל נזכור את הפרשה ונתמקד בנושא אחד. אז קודם כל, אנחנו מדברים בספר שמות, פרשת שמות, התחילה של עבדות במצרים, ויעקב מלך חדש על מצרים, שלא ידע את יוסף, את ספר בראשית, סיימנו באיזה גדלות של עם ישראל, פה שוכחים את יוסף. אחר כך מעשה המילדות, לידת משה, שליחותו של משה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו, משה בדרך שלו במצרים, לפני כן מדיין, משה בבית פרעו, נולד בתוך בית פרעו, לאחר מכן גזירת הלבנים והכבדת העבודה. בקיצור, פרשה עמוסת נושאים, והנושא שלנו זה בעצם משה רבנו. בסדר? השחיין האידיאלי כנגד הזרם. אז נתחיל. קודם כל, תודה רבה לחכם בנימין שהעמיד לנו פה את הדף, וכך כתוב. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותר את בן ותר אותו, כי טוב הוא. קודם כל, אנחנו פגישה ראשונה עם משה רבנו, לא אומרים לנו מה השם של אבא שלו ואימא שלו. זה רק יתברר לאחר מכן, נכון? בהתחלה, קודם כל, איש מבית לוי ואישה מבית לוי, כבר מבהירים לנו שמדובר באדם כלל ישראלי. זה לא כל כך משנה מה הייחוס שלו, מי האבא והאימא שלו הפרטיים, אלא האדם הזה גדול המנהיגים, איש האלוקים, צומח מ... בת לוי ובן לוי, בנים של קדושים, בנים של תרשישים, אז זו עובדה ראשונה. ותר את בן, ותר אותו כי טוב, כי טוב הוא, כן, אין טוב אל התורה, ורואים שהוא טוב, וגם יש אומרים שקראו לו טוב, יש אומרים שקראו לו טוביה. גדל פה מנהיג, רואים אור גדול, נכנס לבית, המדרש מספר, 3 חודשים, היא שמה אותו בבית שלה, ולאחר מכן כבר כנראה האור היה יותר מדי גדול, כן? ואז היא נאלצת לשלוח אותו על היאור. מה שקורה, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם לאורך כל השיעור, שלמצרים יש איזה קטע עם מים. כן? הגזרות על המים, היאור, אנחנו יודעים שהוא היה סוג של אלוה, נכון? הם מעלים את היאור, היאור עולה, היאור יורד, הוא סימן השפע, היאור, המים האלה, זה מצד אחד. איך? הנה חינמי, כן, קשור, ודאי שזה קשור. אנחנו יודעים שגם בספר בראשית היה לנו הרבה עניינים של מים, נכון? הבארות, אברהם חופר בארות, פלישתים סותמים את זה, יצחק עוד פעם, בסדר, אז אפשר לדבונן על זה רק בקטע הפיזי, שמקור המים, מקור החיות, אבל בוודאי שזה סימבולי, וגם מסמל לנו את המאבק על הרוחניות. מי ממשיך דרכם של אדם וחווה? מי ממשיך את הדרך? מי הם הגרעינים? ומי המקליפות, וזה סביב המים. גם כל הזוגיות שם מתפתחת סביב המים, נכון? גם יעקב ורחל, וגם אצלנו אנחנו פוגשים את בנות מדיין, קיצור. רואים שיש שם הרבה עניין שם, סביב המים האלה, אז בעזרת השם, נקווה שנצלח את זה, והדברים יותר יתבהרו. אז קודם כל, כתוב ככה. פרעה מגיע למסקנה, מספרים לו ההצטגננים שלו, עוד רגע נראה, במקום מספר 2, כל הבן הילוד היאור תשליחו, וכל הבת תחיון. למה? אומר לנו רשי, יום שנולד משה אמרו לו הצטגניניו, היום נולד מושיען של ישראל. ואין לנו יודעים אם מצרים, אם ישראל, אנחנו לא יודעים בדיוק, יש איזה מושיע שנולד, אנחנו רואים בכוכבים, חוזים שם בעניינים, נראה לנו שנולד פה איזה בן אדם גדול, ומתוך כך, פרעה אומר, טוב, ליתר ביטחון, אני אומר, כל בן שנולד מעם ישראל, כדי שהמנהיג יהיה בתוכם, תשליך אותו ליאור. לכן את הבנות אפשר להחיות, ואת המנהיג, את הבן, אני מבקש להשליך אותו למים, להשליך אותו בעצם ליאור, להשליך אותו לאלוה שלנו. יש פה דפים, אם כבודו רוצה, דפים על הבימה. בסדר? אני קורא ברש"י. יום שנולד משה, אמרו לו, הצטגננה, ויום נולד מושיען. ואין לנו יודעים אם ממצרים, אם ישראל. ורואים אנו שסופו ללקוט במים. אנחנו רואים משהו, בהצטגנינים האלה, בכוכבים הללו, ב... לא יודע, קוראים בקפה, בקלפים, לא יודע מה הם עושים. אנחנו רואים שהולך להיוולד מושיען של ישראל, אנחנו גם יודעים שהולך ללקוט במים. מה הם לא ידעו, וזה גם רש"י אומר, והם לא יודעים שסופו ללקוט על מי מריבה. זה נכון שבסופו של דבר משה יענש ולא ייכנס לארץ ישראל בגלל מים, אבל לא בגלל המים שאתם חושבים. לא בגלל זה שבעצם היאור יבלע אותו, הוא ישחק כנגד היאור, הוא ישחק כנגד הזרם, כמו שאנחנו הולכים להבהיר בעזרת השם. כן. הלאה, ממשיכים. פרק, קודם כל זה דבר מדהים, שהמנהיגם של ישראל, האישיות האידיאלית, מי שאמור להוציא את עם ישראל, הוא גדל תחת האף של פרעה. גדל בבית פרעה. ויש לנו גם בפרק י"ח, הבאנו פה עוד פסוק, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם, אומר רש"י, במים דימו לאבדם, לאבדם את עם ישראל, והם, מי זה הם? המצרים, יפה מאוד, 10 נקודות, והם המצרים נאבדו במים. זה מזכיר לי מאוד את מה שכתוב במסכת מגילה על מרדכי ואמן, אנחנו מתקרבים לפורים, רבותיי, צריך להתחיל להתכונן, כן? תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס, כן? יש את הרשעים האלה שהם נראים מושלים בכיפה, תחתם בדיוק, באותו אופן שהם רוצים לעשות לנו, כאשר רצו לעשות לנו, נעשה להם. המצרים אומרים, טוב, נטביע אותם במים, נקבור את מושיעם של ישראל, סופו של דבר, הם נקברים במימי ים סוף. טוב, המים זה דבר מאוד מאוד חזק. המים בחז"ל, וגם במקומות, גם בספרי הפנימיות, המים זה התאווה. מצד אחד מים, אין לך מים אלא תורה, כן? נתתי יצר הרע, נתתי לו תורה תבלין. התאוות, העולם האפל, הצדדים הלא טובים הם מים. למה? כי מים זה דבר שהוא זורם ומאוד קשה לגדור אותו. מאוד קשה לתת לו צורה, מאוד קשה לתפוס אותו. כן, זרימה, זרימה, כן, זרימת סוסים זרמתם, נאמר על מצרים, עוד ברגע נראה. זאת אומרת, הזרימה הזאת, מה צריך לעשות? לאגוד אותם, לגדור אותם. כל העניין שלנו בתור יהודים, זה היכולת שלנו לגדור את עצמנו, נכון? לגבול את עצמנו. כל כוח, כמו שאמרנו בפתיח, כל כוח ללא גבולות, הוא בעצם חטא, הוא בעצם סוג של זנות. לקחת משהו, לזנות אותו, לפרוץ אותו ולא לתת לו גדרים. וזה בדיוק מה שמצרים עושים, וכנגד זה בא משה רבנו. אז אנחנו רואים, יש לנו פה מים כנגד מים, מים של התאוות, ים התאוות, יצר הרע, הדברים הבלתי נשלטים, וכנגדם עומדת לנו התורה הקדושה, ההנחיה של הקדוש ברוך הוא, דברי אלוקים חיים, שבעצם יבהירו לנו איך צריך להתנהל מול יצר הרע, מול התאוות הללו, איך צריך ואיך אפשר לגדור אותן. בסדר? על המים האלה, המים החיוביים, כן, אבנים שחקו מים, מקור מספר 5, באיוב, אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה, עפר, ארץ ותקוות אינו שאבדת. ולמה משולים הרשעים בישעיהו, והרשעים כים נגרש, כי השקט לא יוכל ויגרשרו מימיו, רפש וטיל, כלומר, הם סוחפים. אומר המהר"ל בגבורות, מים הם חומר חסר צורה. כמו שאמרתי, מאוד מאוד קשה לתפוס את המים, מאוד קשה לגדור אותם, מאוד קשה להתנהל עם מים. יחד עם זה, הם אלה שמחיים אותנו. כן? עולם בלי מים, אדם בלי מים, אדם מת. אתם יודעים אולי כמה אחוזים מהמים תופסים בגוף שלנו? 70%, זה הרבה. נכון? אומרים שגם בעולם, כיוון שהאדם הוא עולם קטן, גם בעולם 70% מכדור הארץ זה מים. האדם הוא עולם קטן, יש הלימה בין הכוחות שלנו לבין מה שאנחנו רואים מסביבנו. בסדר גמור. טוב, אז הבנו שזה מצב לא פשוט. מה קורה? לוקחים את משה רבנו, שמים אותו בתיבה, משלחים אותו ליאור, מתוך תקווה לאבד את מושיעם של ישראל, ואז קורה דבר מאוד 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 מפתיע. מקור מספר 8. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור. כן, שלוש נקודות, אם ממשיך שם פסוק, אולי נפתח את זה. פרק ב', פסוק ה', ברשותכם. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרד התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה, כן, יש שם הרבה ניסים, אומרים שהיד שלה התארכה, והיא בכלל עמדה בגדה השנייה, והיאור זה חתכת נער, זה לא דבר קטן, עכשיו זה הרבה דיבורים, שבעצם העניין הזה של האמה, זה ביטוי שאני מצידי בחיים עושה את ההשתדלות שלי. יכול להיות שאני לא אגיע ליעד שאני מעוניין בו, אבל היא שולחת את אמת האמה שלה, אני יודע מה, 60 סנטימטר, 70 סנטימטר, נגיד שהייתה גבוהה, מטר, הנילוס הוא רחב מאוד, אבל את ההשתדלות שלה היא עושה בעצמה. בסדר? מה זה אומר לנו, לכל אחד מאיתנו? אתה יכול להיות שאתה עכשיו הולך להושיע את ישראל, אתה הולך, יראה בעצם, היא יודעת ולא יודעת, שבעצם היא הולכת להציל את מושיען של ישראל, את הילד הקטן הזה שהיא רואה, היא עושה מעשה מצידה, מעשה אנושי, מעשה של חסד. היא לא יודעת מה מקופל מאחורה. מה זה אומר לנו בחיים? שאתה עושה איזושהי השתדלות, זה דבר שאתה רואה אותו, אבל לכל הסיפור הזה יש עוד הרבה אדוות, הרבה יותר דברים פנימיים שהם הרבה יותר גדולים ממה שנראה לעיניך כרגע. את ההשתדלות שאתה עושה, והקדוש ברוך הוא עושה לנס, וכמו טלסקופ כזה, מעריך לה את היד עד שהיא מגיעה אל התיבה. טוב, בקיצור, היא רואה אותו, שולחת את היד, נעשה הנס כמו שאמרנו, ותיקחיה ותפתח את התיבה, ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה, היא מזהה שהוא ילד עברי. מה היא עושה? הייתה אמורה לזרוק אותו ליאור, נכון? אבא שלה אמר, חבר'ה, כל מה... והיא לא עושה ככה. ותאמר לבת פרעה, לכי ותלך על מה, ותקרא את ים הילד וכו' וכו', ואז אני מדלג ברשותכם למה שכתוב אצלכם במקורות, ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן, וזה כבר כתוב אצלכם, ויהי לה לבן ותקרא שמו משה. כן, היה צריך לקרוא לו משוי, אבל קוראי קוראת לו משה. למה? ותאמר כי מן המים משיתיהו, כלומר אני שליתי אותו מן המים. מה זה הסיפור הזה? קודם כל זה מאוד מאוד מוזר שהמושיע של עם ישראל, מי קורא לו את השם שלו? איזה תכשיט אחת, איזה תכשיטה אחת, איזה בת פרעה, רשע מרושע, היא זו שנותנת את השם למושיע של ישראל. הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא יוריד איזה מלאך מהשמיים, או יוריד איזה פיתקה מן השמיים ויגיד, רבותיי, זה מושיע של ישראל, בקשר לכם לקרוא לו משה, הוא משהו מיוחד. לא, מי שעושה את זה זה בת פרעה. יש דבר מדהים, שבת פרעה, כתוב על הפסוק, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, אומרת הגמרא מסכת מגילה, אני במקום מספר 8, שורה אחת לפני הסוף, יצאה לרחוץ מגילולי בית אביה. אופה. בת פרעה עברה איזה תהליך אישי בעצמה, והלכה והתקדשה. אמרה, אני רוצה לא לחיות כמו אבא שלי. אני לא רוצה להיות רשעה כמו אבא שלי, וזה גם מה שזימן לה, מגלגלים זכות על ידי זכאי. זאת אומרת, היא עוברת סוג של תהליך של גיור תודעתי, או משהו אחר, כאילו... ואז גם, באמת הגמרא בדרך ארץ זוטה אומרת ככה, זכתה להיכנס לגן עדן עוד בחייה. יש לנו 10 דמויות של אנשים שנכנסו לגן עדן עוד בחייהם. אחד מהם זו בת פרעה. למה? כי היא גם כן בעצם סוג של שוחה כנגד הזרם. אבא שלך, כל הממלכה שלו, מחפשים איך להכחיד את היהודים, מחפשים איך לשבור את היהודים, מחפשים איך להטביע את היהודים, מחפשים איך לכבוש את כל הטהרה, את כל הקדושה, את כל עומר חייהם, כדי שאנחנו נמשיך לזרום עם היאור, נמשיך לזרום עם החטאים שלנו, עם היצר הרע שלנו, עם התאוות שלנו, והיא בעצמה, כן? מתוך הבית של פרעה, היא זו שמצילה את משה רבנו מהגלות של ישראל, זה דבר מפתיע ביותר. לכן כנראה היא זו שגם נותנת לו את השם. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כתוב, אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. כן, הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים מיוחדות ביותר איך לגדל את מושיעם של ישראל. כתוב גם במדרש שהוא עשה את זה דווקא בבית פרעה, כדי שלמשה, מנהיגם של ישראל, יהיו את הגינוני המלכות, הוא יהיה בעניינים, הוא ידע איך להנהיג את עם ישראל, הוא יהיה אדם שראשו בשמיים, אבל גם רגליו בארץ, יהיה לו איזה חיבור, ולכן הוא באמת גדל בבית פרעה, ומי שמצילה אותו, ומי שמביאה אותו, זו בת פרעה בעצמו, והיא נותנת לו את השם. טוב. לשחות כנגד הזרם, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. מישהו פה יצא לו פעם לשחות כנגד הזרם? כן או לא? אצבעות. מי שחה פה כנגד הזרם פעם? יפה מאוד. עמית אריה, אני מקבל את זה. הרב, כבוד הרב, אתה שחית כנגד הזרם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לשחות כנגד הזרם זו מלאכה לא פשוטה. בסדר, שלמדתי שחייה לפני הרבה שנים, אז אמרו לי, אתה עושה את החץ הזה בהתחלה, אתה כאילו, אתה עם הזרם. אבל אם רוצים לשחות כנגד הזרם, זה לא פשוט. דיברנו על זה פעם באחד השיעורים, שאחת האינדיקציות לדג כשר, אם אני רואה דג ששוחה כנגד הזרם, עליי חבר'ה, לא צריך לבדוק לא את הסנפיר ולא את הקסקסת, מכיוון שיכולת לשחות נגד הזרם זה סימן של כשרות. אופה, סוד. סימן של כשרות. אם אני בן אדם כזה, יכול להיות שאני אבחר בסופו של דבר כן לשחות עם הזרם. אבל אם אני, יש בי את היכולת הזאת להגיד, טוב, אני לא כמו כולם. אני לא עושה כמו כולם. אז אני גדל קודם כל להנהיג את עצמי, ומתוך כך בעזרת השם להנהיג את עמי. וזה בדיוק משה רבנו. נמצאים במצרים. חז"ל אומרים, למה זה נקרא בית עבדים? כי מעבר לזה ששיעבדו אותם, זה היה כמו איזה חונטה כזאת, כן? מקום כזה כבול, כלא כזה, שאף אחד לא חשב אפילו לברוח. תחשבו שאתה נמצא באיזשהו מקום, אבא שלך עבד, לא עלינו, ואמא שלך, וסבא שלך, ואבא של סבא שלך, 210 שנים. היה צריך להיות 400, אבל קטן לרדו שנים, 210 שנים, זה מה שאתה מכיר. איך בן אדם שהוא ומשפחתו וכל עץ החיים שלו, שלפניו במשך 210 שנים, היו במנטליות של עבדים, אין אפילו רצון לשחות כנגד הזרם. הם לא רואים בזה משהו אחר, הם לא מבינים שיש משהו אחר. ואילו משה, בתוך כל הסיפור הזה, מצליח לשחות כנגד הזרם, ואומר לכולם, קבל עם בעדה וגם בעומר חייו, שאפשר לחיות אחרת. ברשותכם, נעבור לדף מספר 2. אני מצטער על זה שזה יצא לי על שני דפים, אבל רציתי לעשות דו צדדי, בואו נגלה לכם משהו. רציתי לעשות דף על דו צדדי, לחסוך עצים, אבל יצא לי על שני דפים, אמרתי, טוב, אולי עכשיו אני אצלם על דף אחד, שלא יראו את הפדיחה שעשיתי, שצילמתי על שתי דפים ואיזה בזבוז, ואז שאלתי את עצמי, מה היה עושה הרב בן יעקב? אם הוא היה מצלם שני דפים, האם הוא היה טוב, עכשיו נצלם עוד דף ונעשה לו שני זה, או ניקח את הפדיחה הזאת, ניקח את שני הדפים שיצאו לי בטעות ולא על דף אחד, ונעדק אותם להיות מבחינת רבי חייא, שהיה לוקח את הכבשים ופושט את עורם וכולם, ככה לא תשתכח תורה מישראל, ואז ככה לפני שעה קלה לקחתי דף דף והידקתי לכם אותו, אז ישר כוחי. בסדר? טוב. ברשותכם, בדף מספר 2 הבאתי פה איזה ציטוט מספר צו וזירוז, ספר מתוק מאוד של האדמו"ר מפיאסצנה. ואז הוא מתאר את היכולת לשחות כנגד הזרם. אם אני עכשיו, יש זרם תודעתי, וכל הזמן יש זרמים, נכון? גם ברגעים אלה יש זרמים על קרקעים ותת קרקעים, כן, זרמים של פוסט-מודרניסטיות, יש זרמים של תודעות אחרות, ועניינים אחרים, ובעצם כל הפרסומות למיניהם, כל התרבות המערב, היא כל היום זרם שהוא שוטף מולנו. טוב, מה אני אמור לעשות במצב כזה? אומר האדמו"ר מפיאסצנה, האדמו"ר קלונימוס קלמן שפירא, חסתי עליכם, זה רק חלק מהפסקה. איל הזאת, טוב, מה עושים? כמו, אתם רואים אותי, נכון, דף מספר 2? כן, חברים? וידפדפהו? כן. אי לזאת, כמו שאי אפשר להאיש להישאר על מקומו בתוך זרם הנהר בשעה שהוא עומד, כן? אם אני עכשיו עומד ויש זרם מאוד מאוד חזק, רק עניין של זמן שאני אפול. נכון? מה אני צריך לעשות? אני צריך לעמוד כנגדו, נכון? אי לזאת, כמו שאי אפשר להאיש להישאר על מקומו בתוך זרם הנהר בשעה שהוא עומד, בלתי אם הולך הוא אושט ושואף הלאה, כלומר כנגדו, בין אם יוכל, בין לא יוכל ללכת הלאה נגד הזרם, על מקומו על כל פנים יישאר. זה יעזור לי לעמוד לפחות על המקום שלי. אבל אם אני לא עושה פעולה נגדית, נדמה לי שזה החוק השני של ניוטון, אם אני לא טועה, אל תפסו אותי על המילה, כן, שכל כוח מתנגד באותה עוצמה כנגד הכוח שכנגדו, אז אני יש סיכוי שאני אשאר. אבל אם אני אעמוד ולא אעשה שום פעולה, זה רק עניין של זמן שאני אסחף עם הזרם. כן, העומד ומסתפק במידת תורתו, חסידותו, קדושתו והשגתו אשר לו. אי אפשר לו להישאר ולא להשתף מעט או הרבה בדעות העולם. בלתי אם יאזור את מותניו תמיד בתורתו ועבודתו להוסיף ולהעלות. שנאמר, החיים כמו אופניים, אם קל לך סימן שאתה בירידה, אם קשה לך סימן שאתה בעלייה, ואם אתה לא מפדל, אתה נופל. בסדר? עומד משה רבנו כנגד הזרם של מצרים, והוא עושה פעולה הפוכה, עוד רגע נראה. המנהיגות שלו הולכת וצומחת. הוא יכול היה לגדל שם בחלונות הגבוהים, בבית פרעה, עם כל הפינוקים וכל העניינים, ושלום עלייך נפשי. אבל הוא הופך לאיש. הוא הופך לאישיות, עוד רגע נראה את זה בפסוקים. בכל מקרה, מה קורה עם משה? בלתי אם יאזור את מותניו תמיד בתורתו ובעבודתו להוסיף ולעלות, לא ינוח ולא ישקוט. רק אל על יישא, בין אם לעלות יזכה, בין לא, בדעות העולם על כל פנים לא ישטוף, ובזרמתם לא יתקלקל. בסדר? זאת אומרת, כל אחד, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור וניסיונותיו, אם אני רוצה שלא להישתף בזרם, אני צריך לעשות פעולה נגדית. אני לא יכול להסתפק בזה שאני אעמוד, והכל יהיה בסדר. בוא נראה, משה, איך מתפתחת האחריות שלו. איך הוא עושה את הפעולות הנגדיות. איך הוא בעצם בונה תודעה של אדם שלא שוקט על שמריו, אלא רק הולך מחיל אל חיל כדי לעמוד כנגד כל הזרם של מצרים. והיא בימים ההם, אולי גם פה אני אקרא ברשותכם, לא רציתי להלאות אתכם בפסוקים, אבל אני אקרא מהתנך. והיא בימים ההם וידל משה ויצא אל אחיו, קודם כל מצוין שהם אחיו, למרות שהוא גדל בבית פרעה, הוא מזהה שאלה האחים שלו, ויש לו אחווה כלפיהם, ואהבה כלפיהם, ואכפתיות כלפיהם. איך? יש לו רוח הקודש, זה משה רבנו, זה לא משהו רציני. וגם אנחנו יודעים שמרים, כן, המדרש מספר שמרים כל היום הייתה שם בעניינים, כאילו סיפרה לו, הביאה לו, לא יודע, שכה לו צ'ופר עם האמא, משהו כזה, עוגיות, קונפלקסים, זה, קיצור. הוא ידע שהוא יהודי. אבל אני חושב שהחומש בא להדגיש לנו לא רק את הידיעה הטכנית, אלא את הידיעה התודעתית, את האכפתיות. את האכפתיות כלפי העם שלו, שנשבר תחת הנטל של העבודה, עבודת הפרך. בסדר? טוב. וידל הילד ותביאו לבת פרעה, והילה לבן ותקרא שמו משה. כן? סליחה. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. עוד פעם, המילה של האחווה מודגשת פה. הוא מרגיש שזה אח שלו. טוב, ויהי בן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויתממו בו. יופה, גומר את העניינים. ויהי בן כה וכה, זה קורה הרבה פעמים בחיים שלנו. כשאתה מסתכל לצדדים, אתה רואה איזה אבלה, רואה איזה משהו לא טוב. ואז אתה בטוח שמה, כל אחד יזעק מול העוולה הזאת, כל אחד ידאג לתקן אותה. הוא מסתכל לצדדים והוא רואה שאין איש. אף אחד לא שם אל לב. אף אחד לא עושה מעשה. במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. הוא תופס את עצמו, הוא אומר, אני מבין שאין פה אף אחד שיעשה את העבודה במקומי, ויתקתקהו, ויקפקפהו, ויתמנהו בחול. גומר את העניינים, תומן אותו בחול. בסדר, שמע טוב. הייתי אולי מאמץ איזה, לא יודע אם בדור הזה, אבל בסדר, עושה מעשה. לאחר מכן יש לנו את שני יהודים שניצים, נכון? זה לא נעים שם, לא ציטטתי את זה, אבל נקרא את זה כי זה חשוב. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ואז מה הוא אומר לו? והוא אומר, מי שמך לאיש? מה אתה באת פה לעשות פסם? למה מי אתה? זה מאוד מאוד קשה לשמוע את זה. כן? אנשים ששוחים כנגד הזרם, אנשים שצומחים להיות מנהיגים, לא כל הזמן זה ניצוצות וחיצרוצים. לפעמים הם מקבלים ביקורות שלא במקומן. הוא אומר לו, מי שמך לאיש? מי אתה בכלל? כבר שמענו עליך שאתה לוקח אנשים, מרביץ להם, והורג אותם, ותומן אותם בחול. מי שמך לאיש? שר ושופט עלינו, על אורגני אתה אומר כאשר רגת את המצרי? וואו. ויאמר משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וואו, וואו, וואו. זאת אומרת, הדרך להנהגה בחיים, הדרך של צמיחה בחיים, היא לא קורית ברגע, יש רגעים לא טובים, יש רגעים לא פשוטים, יש ביקורת שמבקרים אותי, אבל אם אני מאמין גדול, ובעזרת השם, מעט השם הייתה זאת, ואני יודע שאני משתדל לעשות את האמת, שוב פעם אני, שהכנתי את השיעור, אז לנגד עיניי גם כן עמדה הדמות של הרב מנחם בן יעקב. אמת, אמת, אמת. לקחת בן אדם, לבנות אותו, לא לבחול בשאלות, כן, לא יודע אם כולם יודעים, אבל הרב מנחם בן יעקב לימד פה במשך 42, 44 שנים. היה ידיד נפשו ואיש סודו של הרב ביגון שלנו. והבן אדם, אנשים היו מגיעים אליו מכל ארץ ישראל, כדי ללמוד איך לומדים. אז בטוח שהיו רגעים כאלה שתלמיד שאל אותו שאלה, ועוד פעם שאל אותו שאלה, ועוד פעם שאל אותו שאלה, ועוד פעם שאל אותו... לא, אין בעיה. יסביר לו עוד פעם, ידים דוגמה מכאן ומכאן, ייתן לו עצה ותושייה, מבחינת משה. יכול להיות שגם זה עלה לו בביקורות, אני לא יודע לומר, אבל מסתומה, כאילו מה, לא חבל על הזמן שלך, תתתתתת, בסדר? משה רבנו. אז הוא הולך וגדל. הלאה. בהמשך של הפרשה, אנחנו רואים שעם בנות מדיין, וזה גם כן מצוטט לכם, ויבואו הרועים, ויגרשום, כן, אני אקרא את הפסוקים שלפני כן, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה, ותדלנה, ותמלנה את הרעתים, להשקות צאן אביהם. עכשיו זה כבר כתוב אצלכם. ויבואו הרועים, רואה מדיין, והם מגרשים את הבנות האלה. האכפתיות של משה הולכת וגדלה. בהתחלה זה היה מצרים מול יהודי. אחרי זה היה שני יהודים. עכשיו, גם כלפי גויים, בנות מדיין, הן לא יהודיות. והוא, כל עוול זועק אצלו. האישיות שלו הולכת וגדלה. אדם שמתחבר לתורה ומצוות, אדם שמתחבר לאלוקות, הוא אמור להיות יותר אכפתניק. לא להיות אדם שמתנער מאחריות. להיות אדם יותר קשוב למציאות. להיות אדם ששם לב למה שקורה. להיות איש במקום שאין אנשים. דווקא בגלל הקשר שלך לתורה. מה קורה? ויבואו הרועים, ויגרשום, ויקר משה, ויושיען, ויש את צונם. ותבונה אל ראואל אביהם, ויאמר, מדוע מיירתם בו היום? כאילו, מה קרה? איך זה? כי הגעתם כל כך מהר? כל יום לוקח לכם המון זמן. בטח שלוקח לנו הרבה זמן. כי כל פעם שאנחנו מגיעות, רואה מדיין, הבנים, זורקים אותנו. נשנשים אותנו. דוחים אותנו, שאנחנו נבוא רק אחר כך. ויאמר אל בנותיו ואיו, איפה הבן אדם הזה? למה זה עזבתם את האיש? קראן לו ויוכל לכם. שימו לב, מה אומר רשי על הפסוק? קודם כל תסתכלו, אתם רואים במקום מספר 10? אמרנו, קראנו את פסוק י' ז', ויבואו הרועים ויגרשו, ויקום משה וישם ויש כצונם. פסוק כף, למה זה עזבתם את האיש? כי אין לו, כי ויוכל לכם. אומר רשי, הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב, שהמים עולים לקראתו. אופה. מי עוד המים עלו לקראתה? זוכרים אולי? רבקה, יפה מאוד. זאת אומרת, במקום שהמים אנחנו נשרת אותם, אנחנו נזרום בזרמתם, אנחנו נהיה מסורים לתאוותינו חס ושלום, אנחנו שולטים במים. יהודי שולט במים. רבקה שיש את חסד, לא רק שהיא לא מתאמצת, כן, היא עושה בוודאי מאמץ, בוודאי אם היא הייתה בת שלוש וזה, להשקות 10 גמלים, זה פרויקט, אבל המים עולים לקראתם. וגם משה רבנו, במקום שהוא יהיה נתון אל המים, במקום שהוא ייזרק אל המים, במקום שהוא ייסחף אל המים, במקום שהוא ימצא את מותו בעקבות מה שהצטגננים רואים, שהוא הולך למות, מושיעם של ישראל בתוך המים, לא רק שהוא לא נהרג במים, הוא מוביל את המים. המים יוצאים לקראתו. אדם שהוא בעצם, באמת מנהיג את עצמו, והוא הופך למלך, מה זה מלך? ראשי תיבות, מוח, לב, כבד, הוא מושל במחשבות שלו, הוא מושל ברגשות שלו, הוא מושל בתאוות שלו, הכבד זה כנגד התאוות שלו, המציאות התחתונה, מתחת לעשרה טפחים, שהוא הופך למלך, לא רק שהמים שולטים בו, הוא שולט במים. המים יוצאים לקראתו, וזה מה שאני יודעתי, רש"י רצה להדגיש לנו, שהמים עולים לקראתו. טוב, ברוך השם נבנה לנו מנהיג, ועכשיו הוא צריך ללכת ובעצם להבהיר את מנהיגותו שהוא נבחר לפני עם ישראל. עם ישראל נמצאים בפרך. תארו לכם שכל אחד מאיתנו נמצא עכשיו באמצע העבודה. עבודה מאוד מאוד קשה. אם אתה לא עושה את העבודה כמו שצריך, נותנים לך שוט בראש, כל הנוגסים, כל השוטרים, כל המצרים. ואז הוא צריך ללכת ולהגיד להם שהם הולכים לצאת ממצרים. בואו נקח אתכם ככה כמה אלפי שנים אחורה, חס ושלום, אנחנו עכשיו נמצאים כולנו במצרים. בסדר? אתם איתי? דמיון מודרך. קיצור, כולנו עכשיו במצרים, נוגסים בנו, מכים בנו, רודים בנו, מקללים אותנו, נותנים לנו מכות, דורשים מאיתנו להמשיך לבנות את הפירמידות, פתאום מגיע איזה אדם אחד ואומר, חבר'ה, שלום עליכם, מה שלומכם? תקשיבו רגע, באתי להגיד לכם שעוד מעט אתם נגלים. אמרו לו, אחי, תעשה טובה, תשחרר אותנו, תן לנו לעבוד, אין לנו זמן בשבילך. זה מציאות מאוד מאוד קשה. עם ישראל עם מנטליות של עבדים, פתאום נוחת. אומר להם משה, אני מודע לזה, אני ערב אליהם, אני יודע שהדברים האלה לא ישמעו. אם ישאלו אותי, מה השם שלך? אתה נגלית אליי בסנה? דרך אגב, למה הוא נגדב לה בסנה, אומר על שפת אמת? כי הוא שם לב. הסנה זה קוץ קטן, כן? שיח קטן. אומר על שפת אמת, הוא מחפש מנהיג ששם לב לפרטים הקטנים. הוא מחפש מנהיג שהדברים במציאות לא עוברים לידו. הוא חי אותם, הוא שם, טוב. אומר לו, בסדר. אז מה השם? בואו נקרא בפסוקים שציטטנו אותם. ויאמר משה אל האלוקים, מקום מספר 11. הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. טוב, אתם יודעים, אני לא בא בשם עצמי, האלוה של אברהם, יצחק ויעקב שהוא בחר בהם, גם בחר בי. אני לא יודע למה, ואנחנו יודעים שמשה הוא באמת הענב מכל אדם. טוב, מה אני אגיד להם? ואמרו לי, מה שמו? מה אמר עליהם? ואמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. מישהו אולי יכול להסביר לי מה זה השם הזה? אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. אני בטוח שכולם יודעים את התשובה, אנחנו רק ננסה לנסח אותה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הפגישה הראשונה שלך עם עם ישראל תהיה כזו, שאתה בעצם אומר להם, אם שאלו מה שמו של המנהיג שלנו, של האישות העליונה שמנהלת את כל העולם הזה, הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. איך שאתה תהווה אותו, כך הוא גם יופיע לפניך. האלוקים הזה, האישות העליונה הזו, היא מופיעה לכל אחד מאיתנו על פי מה שאנחנו מהווים אותה. אם אני מתייחס לקדוש ברוך הוא כמו שופט, מלך ורודן, אני חווה דינים עליי. אבל אם אני חווה שהקדוש ברוך הוא רחמן, ואבא טוב, ודואג, ורחמה על כל מעשה, ובוודאי על עמו, אז אני מחובר אליו. אהיה אשר אהיה שלחני עליכם, ועוד יותר מזה, גם אתה האדם, כל אחד מעם ישראל, אתה יודע מה אתה תהיה? כל אחד שואל את עצמו, מה אני אהיה שאני אהיה גדול? אתה תהיה מה שאתה תהווה את עצמך. אם אתה תורח, עמל, מתקן את המידות, לומד תורה, לומד אמונה, לומד מוסר, אכפתי כלפי עם ישראל, אכפתי כלפי הסובב אותך, אתה תהיה לאדם גדול. ואם אתה בוחר להיות מה שנקרא רשנץ, כן? ראש קטן, ראש נצנס, לא מסתכל על צדדים, לא אכפת לך, גם אתה מאותם אנשים שאינם אנשים במקום שנדרשים שיהיו אנשים ויגאלו את המציאות, אז זה מה שאתה תהיה. כלומר, הבחירה היא בידינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הקדוש ברוך הוא, האין סוף אהיה אשר אהיה. אני נראה כלפיך איך שאתה מהווה אותי. ואתה אדם, שגם אתה, חלק אלוקא ממעל, כל אחד מאיתנו, הוא גם אין סופי. מה אנחנו נהיה? אתה יודע מה אתה תהיה? אהיה אשר תהיה. אתה תהיה מה שאתה תהווה את עצמך. הרבה דברים בחיים אין לנו בחירה בהם. למי ניוולד, מה יהיה מצב הסוציו-אקונומי, מה יהיה צבע העיניים שלנו, מה יהיה, אם אין לנו טלטלים, עושה החלק, שמנים, רזים, גדולים, גבוהים, זה הרבה פעמים לא בבחירתנו. אבל דבר אחד, הוא נתון בידינו. אהיה אשר אהיה. אתה מחליט בחייך מה אתה תהיה. האם תהיה צדיק או רשע, איש או סתם אדם שהדברים עוברים לידו. וזה בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, ומבקש להעביר את המסר הזה לכל עם ישראל. הפגישה הראשונית שלי איתך היא כזו שמעבירה לך מה אתה בתור בן אדם, למה אתה מסוגל. האם הייתי ברור? כן או לא? כן? כן או לא? כן, טוב. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אני קורא במקום מספר 11, פסוק ט"ו. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. כלומר, זה לא תהליך שקורה רק עכשיו ביציאת מצרים, זה לא תהליך שקורה רק עכשיו בפגישה הראשונה של האין סוף עם הסוף, עם האדם המוגבל, זו בעצם קריאת כיוון לכל העולם מראשיתו ועד סופו. אהיה אשר אהיה. כל הזמן האמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא מנסרת בחלל האוויר. לכל אחד מאיתנו, בכל מצב שהוא לא יהיה, אתה תהיה מה שאתה תתאמץ עליו. מה שאתה תהווה את עצמך, מה שתגדל. טוב, אז זה משה רבנו, וזה אומר לנו, וזה גם קשור למה שדיברנו בהתחלת השיעור, בשובבים האלה. בסדר, אז היה פעם לפני אלפי שנים, היה עם שיצא ממצרים, ואני שייך להם הזה. מה זה אומר לי היום? זה אומר שהאהיה אשר אהיה הזה, הקול הזה, האמירה הזאת, ההתקדמות הזאת ממדרגה למדרגה, היא דבר שהיה בעבר, מחילה, מחילה שם למעלה, זה מפריע לי. זה היה בעבר, וזה גם נכון לעכשיו. כן, כמו שהרב ביגון תמיד באלון של אהבה ואמונה, הוא כותב, נכון לעכשיו. דברים שקרו בעבר, וגם קורים עכשיו. נבואה שנצטרכה לדורות, נכתבה בתנך שלנו. אם הקדוש ברוך הוא מוצא לנכון לכתוב את כל הסדר, ההתהוות, של עם ישראל, כל העליות והירידות, המורדות, הגאיות והערים, אשא עיניי להרים, אשא עיניי להורים, אשא עיניי לדורות הקודמים, אשא עיניי לתנך, לראות מה היה שם, ומתוך זה כל אחד מאיתנו סומה עלינו ללמוד מזה, להפיק לקחים, להבין איך נבנה הבן אדם. וזה בעצם השובבים הללו, שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו, משפטים, ואחרי זה כמו שאמרנו בשנים מעוברות, תרומה ותצווה, כמו המסע הכללי של כל עם ישראל ביציאה ממצרים, כך גם המסע של כל אחד מאיתנו בתקופה הזאת. זה זמן שמסוגל לתיקון, לתיקון יש דרתיך ולא לעיוותי, זה הזמן שבן אדם באמת יכול לתקן, וזו הזדמנות. עוד קצת ברשותכם, אנחנו רואים שאומר הקדוש ברוך הוא למשה ולכל עם ישראל, עוד יותר מזה, בעקבות זה שאתם בניתם את עצמכם, אהיה אשר אהיה, בעקבות זה שאתם בעצם בונים את האישיות שלכם, אני גם אבהיר לכם שאתם גם שולטים בזמן ובמקום. מה המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל? קידוש החודש. מה זה קידוש החודש? מי מחליט מתי יהיה יום כיפור? מי מחליט מתי יהיה יום כיפור, רבותיי? הקדוש ברוך הוא או עם ישראל? אנחנו, נכון? בית דין. בית דין. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתם תהיו אנשים כאלה, אתם גם תחליטו, כן, על פי, כמובן, על פי הירח, על פי הלבנה, תחליטו מתי יהיה יום כיפור, מתי יהיה ראש השנה. ישראל דקדשינו לזמנים. לכן זה המצווה הראשונה שניתנת לעם ישראל בשעה שהוא יוצא ממצרים. אתם שולטים במים. אתם שולטים במציאות. אתם שולטים בזמנים. אתם נעשים יותר ויותר אלוקיים. מקום מספר 12. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים נעליכם ורגליכם ומקליכם בידיכם. ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. אתם לוקחים לחם, נטול מים, שוב פעם המים, נטול תפיחה הכוונה, יש מים אבל אין תפיחה, אין אגו. אתם שלוחי דרחמים, שלוחי דרחמנה, שלוחים של הקדוש ברוך הוא. אתם יוצאים ממצרים עם הדבר המתמצת הזה, ואז אתם הולכים לקדש את החודש. להבהיר שלעם ישראל יש ממש שליטה בזמן שניתנה סוד העיבור הזה, סוד העיבור השנה, ניתן לנו כמתנה מאת הקדוש ברוך הוא כדי להבהיר את השליטה הזאת. אומר רבי יהודה הלוי לסיכום, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם לבדו הוא חופשי. אדם שהוא באמת קשור בתורה ומצוות, אדם שבאמת עסוק בתיקון המידות, הוא, כמו שאומר הכוזרי במדרגת החסיד, מה זה חסיד? זה אדם שהוא שולט בכל המידות שלו, בכל התחושות שלו, בכל הרגשות שלו. עולם הרגשות ועולם המידות הוא כמו סוג של חדר הלבשה. אני עכשיו לובש על עצמי דבר מסוים, אני פושט אותו, אני לובש דבר אחר, אני שולט בהתנהלות שלי, ולא המציאות שולטת בי ומפעילה אותי ומפעימה אותי ומפחידה אותי ומנהלת אותי, אלא אני מנהל את המציאות בעזרת שאני שולט בה. ולסיום, אומר הרב קוק באורות התחייה, זו פסקה מאוד ארוכה, פסקה ה', רוחנו, כן, הרוח של עם ישראל, איננו ירא מפני הזמנים. כן, אפשר בן אדם, וואו, עכשיו אנחנו נכנסים לזמן, זמן חורף, יש שלג בחוץ, עוד מעט יש שלג, ככה אומרים החזאים, שלג, מים, מה יהיה, מה אני תחת הפוך, אם בקיץ אני בקושי זז, איך אני אצא מהפוך, איך אני אצא מהפוך הפיזי, איך אני אצא מהפוך התודעתי, איך אני אצא מעצמי, מה יהיה, לא, 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 הזמנים לא מנהלים אותנו, אנחנו מנהלים את הזמנים, וזה מה שהוא אומר בלשון הזהב של הרב, רוחנו איננו ירא מפני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים ומטביע עליהם את צורתו. גם יוצר את הזמנים מתוקף מה שאמרנו, שבית הדין הוא מחדש את החודש, וגם אנחנו אלה שנוסחים כוח בזמן, ברוח של הזמן. הזמן הוא לא איזה יום, איזה יום סתמי. יש בו פוטנציאל, אבל מי מוציא את הכוח? מי מקדש את השבת? מי מקדש את הזמנים, מי באמת מוציא מכל רגע ורגע בחיים שלנו את הדברים הגדולים האלה, זה אנחנו בעצמנו. יהי רצון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה כל אחד ואחד מאיתנו להיות בחינת משה רבנו, תגידו אמן, לספות כנגד הזרם, לא להסתחף בזרמים, להנהיג את המים ולא להיות מונהגים על ידיהם, אמן, כן יהי רצון.